איתי באולפן שלומי יצחק על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה, אני אבי שמאי, עוד רגע מתחילים. שלום לדוקטור רבקה ניר מהאוניברסיטה הפתוחה.
שלום וברכה.
אז את פרסמת לאחרונה ספר שהנושא שלו הוא יוחנן המטביל, המאמין הנוצרי הראשון.
נכון.
בואי ספרי לנו למה הוא המאמין הנוצרי הראשון.
אני כמובן לא מתייחסת לדמותו ההיסטורית של יוחנן המטביל, אלא לדמות כפי שמשתקפת מתוך המקורות שישנם בידינו, שבעיקרם זוהי הברית החדשה, או האבנגליונים, בעיקר האבנגליונים, כלומר הבשורות שפותחות את הברית החדשה. וכל מה שמסופר לנו עליו, למרות שהוא מופיע כיהודי, כלומר הוא מוצא כיהודי, אבל כל מה שמסופר עליו בעצם לא מתיישב עם הידוע לנו על יהדות הבית השני, אלא בעצם משייך אותו או קושר אותו בצורה עמוקה לתיאולוגיה הנוצרית כפי שמשתקפת מהברית החדשה.
הוא קרוב משפחה של ישו, נכון?
הוא, כן, האימא של יוחנן המטביל, אלישבע, היא קרובתה של מרים. בהרבה מאוד מקומות טוענים שהם בני דודים, אבל הם לא בני דודים. נאמר שהיא קרובה שלה, ובאמת מרים באה לבקר אותה לאחר שהיא נכנסת להיריון. היא באה לבקר את אלישבע, שגם היא זכתה להיריון מאוחר ולפלא של הפלא של הכניסה להיריון, וכשהיא נושאת ברחמה את יוחנן המטביל.
אני רוצה להבין, יש למעשה שני סיפורים שונים על הלידה של ישו. בואי ספרי לנו מה הם.
נכון. הסיפור הלידה של ישו בעצם מופיע בשתי בשורות, בשני האבנגליונים. הבשורה הראשונה על פי מתי, הבשורה הראשונה בעצם שפותחת את הברית החדשה.
כן.
והמקום השני זה בעצם הבשורה על פי לוקס. שעל פי לוקס, בסיפור על לידת ישו אצל לוקס, הסיפור הזה משולב בסיפור לידתו של יוחנן המטביל, ולכן אני בעצם הגעתי לטפל בצורה יותר עמוקה בסיפור לידתו של ישו, כי הוא כרוך בסיפור לידתו של יוחנן המטביל אצל לוקס. אבל יש קשר בין השניים. הסיפור אצל מתי, הסיפור אצל מתי בפרק ב', בפרק א', בעצם סוף פרק א' ופרק ב', הוא שונה, והוא בעצם, בסיפור הזה יוסף, אביו, לוקח חלק חשוב, בניגוד לסיפור אצל לוקס, הוא לא מופיע, הוא רק נזכר, אבל אין לו תפקיד שם. ובמוקד של הסיפור זה כמובן לידת הבתולין של מרים, שהיא הרתה מרוח הקודש, כשכל הסיפור הזה בעצם נסמך על הפסוק מישעיהו פרק ז', כן, הנה על מה הרב יולדת בן וקראת שמו עמנואל, שמתפרש על ידי הנוצרים כעל מה היא הבתולה. כן, לא על מה היא, לא על מה, אלא היא בתולה שהיא הרב יולדת בן. וכל זה משולב בסיפור, כן, מה שמקדים את סיפור הלידה זה בעצם הגניאלוגיה של ישו, כן, ספר היוחסין של ישו, שהוא בן דוד ובן אברהם, וכך וכך עד 14 דורות עד שהוא מגיע להולדת ישו. ולאחר סיפור הלידה, כלומר סיפור הבתולין שהיא הרתה מרוח הקודש ויוסף מקיץ משנתו ובעצם לוקח אותה אליו, עליו שבהתחלה הוא רואה בה, הוא לא מאמין, כן, הוא חושב שהיא עשתה מעשה חרפה, אבל בסופו של דבר מלאך מתגלה אליו ואומר לו שלא יחשוש לקחת את מרים אליו, כי היא הרתה מרוח הקודש, והוא באמת מחזיר אותה אליו, ונולד ישו. ולאחר מכן בעצם מופיע הסיפור הידוע שעומד במוקד סיפור הלידה אצל מתי, וזה הביקור של המגושים, של חכמי המזרח, ששומעים על לידתו של המשיח, וכוכב מוביל אותם עד לביתו בבית לחם, ושם הם מביאים לו מתנות, כן, מור וזהב ולבונה, והסיפור הזה בעצם, סיפור הביקור המגושים, או חכמי המזרח, הוא בעצם הפך להיות אחר כך גם החג, האירוע שאותו חגיגים בכנסייה כאפיפניה, כן, בינואר, כחוגגים את ההתגלות של המגושים, או התגלותו של ישו לחכמי המזרח, כן, זה גם הפך להיות חג בפני עצמו, שהוא נחוג לאחר חג המולד בכנסייה המערבית. אז זה הפיקור של המאגים, והפקודה של הורדוס, שגם היא ממשיכה, גם חלק מתוך סיפור הלידה אצל מתי, הפקודה של הורדוס, שהוא שומע, כשהוא שומע שהנה נולד המשיח בבית לחם, הוא מצווה על הרג התינוקות, כל התינוקות, כי הוא רוצה בעצם, כן, הוא חושש מהילד הזה, ואז הורי ישו מחליטים לרדת למצרים, מפחד של ישו, ובעצם הם חוזרים חזרה לנצרת, לאחר שהורדוס מת.
אני מבין
זה סיפור הלידה של
ישו.
של ישו אצל מתי.
הבנתי. ומה אצל לוקס?
אצל לוקס, סיפור הלידה משולב, כאמור, בסיפור הלידה של יוחנן, לאחר שהמלאך מתגלה, כן, גבריאל, מלאך גבריאל מתגלה לזכריה, אביו של יוחנן המדביד, ומודיע לו שאשתו שתהרה, ולמרות הסיכוי הקלוש, כי הם היו כבר אנשים באים בימים, הוא ואלישה ואשתו, אותו המלאך אחר כך מתגלה גם, ובסופו של דבר כמובן אלישה נכנסה להיריון, ואותו המלאך אחר כך מתגלה גם למרים. בניגוד לזכריה, היא ישר מאמינה, כן, הוא מספר לה שהיא תיכנס להיריון והיא תלד בן, והבן הזה ייקרא בשם ישוע, והוא יהיה גדול והוא יהיה בן העליון, ואדוני ייתן לו את כיסא דוד אביו וכו'. והיא מאמינה, אבל היא הולכת לבקר את קרובתה אלישבע, ושם אלישבע מיד מזהה, כן, היא נכנסת להיריון, ואלישבע מיד מזהה שהילד שברחמה הוא יהיה המשיח, כן, הוא יהיה האדון, היא מזהה את קדושתו, את גדולתו. ובסופו של דבר, הלידה עצמה, שהיא דרך אגב בפולקלור הנוצרי, הלידה של ישו על פי לוקס היא תופסת מקום מאוד מרכזי, מפני ששם בעצם כל הסצנה מציעה את הסיפור של הרועים והכבשים, שתמיד אנחנו רואים אותם בבובות האלה, כן, שהנוצרים משחזרים את בחג המולד את סיפור הלידה. זה מבוסס בעיקרו על לוקס. הסיפור הוא בזה שבעצם הלידה שלו מתרחשת על רקע צו שמוציא אוגוסטוס הקיסר לערוך איזה מפקד אוכלוסין. יוסף ומרים שגרים בנצרת יוצאים בעצם להתפקד בבית לחם, שם זאת עיר מוצאו של יוסף. בדרך, לפני שמגיעים לבית לחם, מרים קוראת ללדת, ואין מקום במלון, אז היא יולדת אותו במקום כלשהו, ובעצם שמה אותו, כן, אולי באורווה או משהו כזה, בכל זאת,
באבוס, כן.
כן, היא שמה אותו באבוס, שזה מאוד מאוד, כן, המוטיב הזה מאוד מאוד ידוע. ובאותו האזור רואים, נמצאים רואים, ואז המלאך מתגלה לרועים ומודיע להם שנולד עכשיו, כן, כרגע נולד, כן, אור, או מתגלה אליהם מלאך, ואור נוגע סביבו, והוא מבשר להם שהנה נולד לכם היום המושיע, המשיח האדון, כלומר הוא אומר, הוא גם מושיע, הוא גם סוטר, גם משיח כריסטוס וגם אדון קיריוס.
ויוחנן המטביל, יוחנן המטביל נקרא כך בגלל שהוא זה שהטביל את ישו, נכון?
נכון, נכון. זה, כן. דרך אגב, סיפורי הלידה מופיעים רק אצל מתי ואצל לוקס, שהם האבנגליונים המאוחרים למרקוס, שהוא האבנגליון הקדום ביותר, ובאמת אצלו גם התבילה, כן, אצלו, ובעצם בשני אבנגליונים התבילה של ישו על ידי יוחנן המטביל היא מסופרת בצורה המפורטת ביותר, וזה אצל מרקוס, ועל יסוד זה אחר כך גם אצל מתי.
אני רוצה שנספיק עוד לדבר על ההשפעה של אימוץ הנצרות על ידי האימפריה הרומית, על מנהגי החג, ואם תוכלי לספר לנו, כי הרי האימפריה הרומית אימצה את הנצרות בשלב מסוים, ובגלל זה גם יש שינויים באיך שחוגגים את החג.
תראה, אני לא מתמחה במנהגי החג. בכלל, החג הזה הוא חג, תראה, בעת, החג הזה מתחיל להתפתח כנראה בסוף המאה השלישית. לא לפני כן. הסיפור בברית החדשה הוא מציע את הסיפור, כן, לסיפורי הלידה, לסיפור הלידה ואחר כך למגושים באפיפניה וכו'. אבל החג עצמו לא נחוג בעת העתיקה במאות הראשונות הספירה. יש לנו עדויות על כך שככל הנראה לקראת סוף המאה השלישית החג הזה בעצם חודר או מתחיל להיות נחוג ברומא. הוא בעצם מאמץ פולחנים שנהגו, פולחנים פגאנים שנהגו באימפריה הרומית בסוף המאה השלישית ובמאה הרביעית, בראש ובראשונה פולחן השמש, כן, הסול, סול אינביקטוס, השמש הבלתי מנוצחת, שבעצם היה פולחן של הקיסר, כן, הסול אינביקטוס בעצם סימל את הקיסר. פולחני שמש שחדרו בעצם מהמזרח, כן, מדתות דת המזרח, בעיקר דת מיטרה, דתות אליליות, כן, וממצרים, שבהם השמש הפכה להיות אלמנט פולחני מאוד רווח ברומא, ובעיקר כאמור פולחן הקיסר בדמות השמש. והנצרות בעצם מאמצת את הפולחנים האלה, כשגם, וקל לה לאמץ את הפולחנים האלה, מפני שישו עצמו כבר בברית החדשה מתואר כשמש. ישו הוא השמש הנצחית, הוא שמש הצדקה, כן, על פי מלאכי, הוא המזרח, כן, הוא אפילו ביוונית כאנטולה, כן, הוא המזרח שבו זורחת השם. ויש לנו אין ספור דימויים של ישו כשמש.
רגע, ואני רוצה לשאול שאלה אחרונה.
אוקיי.
האם סיפור הביטולים של מריה מתקבל כפשוטו? זאת אומרת, הנוצרים מאמינים היום ואז והיום שאכן היא נכנסה להיריון ונשארה בתולה.
כן, זה דרך אגב, המוטיב הזה של הבתולין הולך ומתפתח. בברית החדשה היא באמת הרתה לרוח הקודש, כן, ללא מגע מיני. אבל יש לנו, במאה השנייה, יש לנו כבר סיפור שלם שמתאר את לידת הבתולין של מרים, זה סיפור שנקרא הפרוטו-אבנגליון של יעקב, שהוא מתאר את לידתה של מרים, כן, סיפור שלא מופיע בברית החדשה, כן, הפולחן של מרים הולך ומתפתח, ויחד איתו הולכת ומתפתחת התפיסה של לידת הבתולין. שם המיילדת, כן, יוסף, מרים יולדת בתוך מערה, המיילדת, כן, רואה, כן, וגם יוסף, כן, מספר לה שבעצם היא נולדה, היא ילדה, אבל נשארה בתולה. המיילדת יוצאת מתוך הבערה ופוגשת אישה בשם סלומה, ומספרת לה על הפלא הפנטסטי הזה, שהנה אישה ילדה בתוך המערה, והיא נשארה בתולה. עכשיו, סלומה נכנסת איתה לתוך המערה, והיא לא מאמינה, והיא דוחפת את ידה כדי להרגיש באמת, האם הדבר הזה נכון, ואז ידה נושרת, כן, ידה נושרת, כי היא לא האמינה. היא לא האמינה. ואז נאמר לה בעצם, שאם היא תיגע בישו, כן, ברך הנולד, אז ידה תתרפא, וכך היא נרפאה.
וכך היא גם מאמינה, ומאז ועד היום אני נשמר את האגדה שמרים הייתה בתולה, כשהרתה את ישו. יכולתי לדבר איתך על זה עוד שעה ארוכה, דוקטור רבקה ניר. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
צריך להסתפק בה. תודה רבה.
תודה, ביי.
ביי. מוזיקה קצת, שלומי?